מוינו פרוקים לרמב״ם, פרק ח', אצלי בדפוס הזה של הגמרות זה אות זין. אבל המאמר המפורסם אצל בני אדם, וגם ימצאו ממנו בדברי החכמים ובדברי הנביאים גם כן, והוא שישיבת האדם וקומתו וכל תנועותיו ברצון השם יתברך וחפצו. שימו לב, אנחנו פה באמצע הנושא של בחירה. נכון, הרמב״ם עסוק פה מאוד בנושא של בחירה, והוא הולך עם הדעה שלו, הדעה של הרמב״ם, שבחירה בידיים של כל אדם, כן, הרשות ביד כל אדם נתונה. זה, בסופו של דבר זה, זה, זה הנושא המרכזי כאן. הרמב״ם כבר אמר שכל הדברים האחרים שאנשים ממציאים, כל מיני מזלות ודברים והורוסקופים, זה הכל שקר, וראינו את התשובה לחכמי מרסי, מרשליה כמו שהוא קורא לזה, שהוא אומר להם את הרעיון הזה, ורשות כל אדם נתונה לו, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו, כן? וראינו כבר, בשבוע שעבר, את הלשון של הרמב״ם, היום נראה את זה פה עוד פעם, אומר, הוא שכתוב בתורה, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כלומר, הן מין זה של אדם היה אחד בעולם, ולא מין שני דומה לו בזה העניין, שיהיה הוא מעצמו בדעתו ומחשבתו, יודע הטוב והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין לו מי שיעקב על ידו מלעשות הטוב והרע, וכיוון שכן הוא פן ישלח ידו ולקח מעץ החיים ואכל וחי לעולם. בסדר? זה היה הפסוק שכתוב שם. הפסוק הזה הוא, כמו שהרמב״ם לומד אותו, הוא חידוש עצום, ובוא נראה באמת את הדברי הרמב״ם בפנים. הרמב״ם כעת בא לדון על מאמר מפורסם אצל בני אדם, שהכל משמיים. בסדר? זה משפט מאוד ידוע גם היום, ויותר מזה, יש פה, המשפט הזה קיים גם בדברי החכמים ובדברי הנביאים, שישיבת האדם, וקומתו, וכל תנועותיו, הצורה שהוא בנוי, וכל התנועות של האדם, ברצון השם יתברך וחפצו. עכשיו, האם המשפט הזה אמיתי או לא אמיתי? אומר לך הרמב״ם, הוא מאמר אמיתי על צד אחד. יש בו צד אחד נכון, כן, במאמר הזה. והוא. מה, בוא ניקח דוגמה של דבר, פעולה כזאת. כמי שהשליך אבן על האוויר וירדה למטה. היית יכול להגיד שהדבר הזה קרה ברצון השם? זרקתי אבן לאוויר והנה, היא נופלת חזרה. האם הנפילה הזאת חזרה היא ברצון השם או לא? עכשיו, הוא אומר, ברור שהדבר הזה קורה ברצון השם. השאלה היא, מה ההגדרה של רצון השם בדבר הזה? הוא אומר, שאמרנו בה שברצון השם יתברך ירדה למטה. הוא מאמר אמיתי. למה זה ברצון השם יתברך האבן הזאת ירדה? שהשם יתברך רצה שתהיה הארץ כולה כמרכז, ומפני זה, בכל עת שישליחו חלק ממנו למעלה, יתנועו אל המרכז. הרמב״ם לא נכנס פה לאיך עובדת גרביטציה, הוא נכנס לתפיסה שהם תפסו והבינו בזמנם. כן, יש איזה נקודת המרכז, תקרא לזה היום, נקודת, כן, טוב, בסדר, בלי להיכנס לזה. אני חושב שיהיה אגב מעניין, להבין את מה שהרמב״ם אומר פה לפי התובנות החדשות של הפיזיקה. זה באמת יהיה מעניין, כי זה באמת ייתן הבנה עמוקה יותר של הדברים, אבל אני לא יודע אם להיכנס לזה עכשיו. בכל מקרה הוא אומר, הנה, כל חלק מחלקי האש מתנועע למעלה, ברצון שקדם להיות מתנועע למעלה. עכשיו, שים לב, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, והוא ברא הכוח של גרביטציה, את הג'י, כן, שהוא בעצם מושך, המסה מושכת מסה, כן, שכל המסה הזאת מושכת אל, נמשכת אל המסה האחרת, ואם המסה הזאת יותר גדולה, אז המסה הקטנה יותר תימשך אליה. בסדר, זה הכוח של הגרביטציה, העוצמה של הגרביטציה, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא, וזה חוכמה עצומה, שבעצם כל העולם בנוי, כן, רק בגלל שהגרביטציה היא בדיוק במידה הזאת. אם הגרביטציה הייתה קצת יותר חזקה, הכל היה קורס פנימה כחור שחור. לא היה נוצר עולם בכלל. אני מדבר גם לפי התהליכים המקובלים היום בעולם המדע של ענני פלזמה וכולי, כל התהליך הזה, הוא לא היה קורה בצורה הזאת. אם כוח הגרביטציה היה חלש יותר, לא היה כלום. זאת אומרת, לא היה הכל אוויר. לא היה אוויר, לא היה כלום, לא שום דבר. זאת אומרת, זה היה פשוט מתפזר ומתעיין. לא תופס את עצמו ביחד, נכון? אני לא נכנס לפיזיקה, אבל זה דברים פשוטים, דברים ברורים. כן? והקדוש ברוך הוא יצר את כוח הגרביטציה הזה, נתן לו עוצמה מאוד מסוימת, מחויל, שהוא בדיוק יהיה במידה הזאת, לא פחות ולא יותר, וזה בעצם לא רק גורם שעכשיו התפוח נופל על הראש של ניוטון, זה גם גורם שכל העולם קיים, בכלל, כמציאס בכלל, לא אנשים היו עפים לחלל, לא היה אנשים, לא היה כלום. בסדר? כל העולם קיים כתוצאה מזה. האם זה רצון השם? כן. הגרביטציה היא רצון השם, ולכן ככה הוא ברא את העולם. כי הוא רצה שדברים יימשכו, והמסה תמשוך מסה, כל הדבר הזה. האם אתה יכול עכשיו להגיד שלא? התפוח הזה כשעכשיו הוא נופל, הקדוש ברוך הוא פשוט מחליט לברוא אותו פה יותר נמוך כל רגע ורגע? אומר הרמב״ם, לא שהשם יתברך רצה בעת שהתנועע, בזמן שזז, זה החלק מן הארץ שהתנועע למטה. זה לא עובד ככה. אומר, ובזה חולקים המדברים. מי זה המדברים? המתקלמין. המתקלמין זה תיאולוגים מוסלמיים של תקופת תחילת האסלאם, שהם דיברו דיבורי אמונה מאוד מאוד גבוהים. אגב, אבל הדיבורים האלה קיימים, הפלא יועץ למשל, כשהוא אומר שהוא מדבר על הטעות של הישמעאלים, שחושבים שהכל מכתוב, ולכן אדם יכול להסתובב חולה בין אנשים אחרים, ואם נדבק זה רצון השם. כל מיני דברים כאלה, הוא אומר, הדבר הזה זה הטעות של הישמעאלים. זה בעצם הטעות הזאת של המתקלמין, המדברים, וכי שמעתי אומרים, הדעה שלהם, שהרצון בכל דבר, עת אחר עת, תמיד. כל מה שקורה, זה ברגע הזה, הקדוש ברוך הוא החליט שהדבר הזה יתקיים. מי ש... אני לא רוצה פה להיכנס לשיטות אחרות, חולקים או לא חולקים, אני חושב שדוגמה שיכולה להיות קרובה לזה, שמעתי פעם משפט שרב חצקל אמר, שכשאדם אוכל, הוא נהיה שבע, זה לא טבעי, זה נס. אדם אוכל, ובעצם לא אמור להיות כלום עכשיו. הקדוש ברוך הוא עשה נס שהוא נהיה שבע. במקרה זה קרה אחרי שהוא אכל. בסדר? אני לא יודע אם רב חצקל אמר את המשפט הזה, ואם הוא אמר את זה, אז האם בטון כל כך חריף, ויש גם שמנסים ללמוד בכל מיני ספרי חסידות, כל מיני רעיונות כאלה. זאת אומרת, זרקת אבן, אז האבן, הקדוש ברוך הוא יצר אותה. הוא יצר אותה קצת יותר גבוה. למה קצת יותר גבוה ממקודם? סתם. זה שפעולת הזריקה שלך לא קשור לכלום. זאת אומרת, כל רגע יש פה פשוט יצירה, בריאה חדשה של העולם, ואין שום קשר בין רגע לרגע.
צירוף מקרים?
מה זה?
צירוף מקרים שכל פעם שאני זורק אבן אז היא עולה?
כן, סתם, זה חלק מההטעיה שאתה תטעה ותחשוב שיש כאילו טבע, אבל האמת היא שכל רגע ורגע יש בריאה חדשה שאין שום סיבתיות. אין את עיקרון הסיבתיות, אין סיבה. זאת אומרת, זה שקרה משהו, אין סיבה ומסויבת. עכשיו, הרמב״ם חולק על הדבר הזה מכל וכל. אגב, אני ראיתי לאחרונה, אני לא רוצה להיכנס פה לפולמוסים, אבל ראיתי לאחרונה מישהו שטוען אמנם הרמב״ם ככה סובר, אבל הרמב״ן לא מסכים עם זה, כי הרמב״ן בסוף פרשת בו כותב שאין לאדם חלק בתורת משה, עד שנאמין שכל דברינו ומקרינו כולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. אני חושב שהבן אדם הזה משווה א' ל-13. זאת אומרת, זה אפילו לא באותו רובד, כן? פשוט יש פה דיבור על נושאים שונים לחלוטין. גם הרמב״ם מסכים, ו... עוד פעם, נראה את הלשון שלו. גם הרמב"ם מסכים שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם כל רגע ורגע. כן? הוא בורא את העולם. השאלה היא, האם בצורה שהעולם קיים, יש פה סיבתיות שעומדת לעצמה, זאת אומרת, יש פה גרביטציה, יש פה משהו שעומד לעצמו, ובמעשי בני אדם, שעליהם יש השגחה פרטית, שאיתה הרמב"ם גם מסכים, הוא כותב את זה מפורש, אז שם יש לפי המצוות יצליחנו שכרו, ולפי העבירות הוא יקבל את עונשו. ובמעשה בני אדם באמת יש השגחה. אבל צורת ניהול העולם, כן? אפילו מדברים פה על הדוממים, הרמב"ם מביא דוגמה מדוימם. בדוממים של העולם יש חוקיות ויש סיבתיות בצורה שהעולם מתנהל. בסדר? הרמב"ם למשל, הדוגמאות שהוא, הוכחות שהוא מביא, כן? הוא אומר, הנה אני קצת מקדים את המאוחר, הוא אומר, עולם כמנהגו נוהג. מכירים את הגמרא הזאת בעביד הזורה, נכון? הגמרא אומרת, למה אדם שהולך, שואל עוזר בקיבה, אדם שהולך לעבודה זרה ומביא לקורבן, והנה הוא חוזר משם ומתרפא. מה הוא עונה להם? עונם כמנהגו נוהג, ושוטים שקלקלו, ייתנו את הדין. מה זה עונם כמנהגו נוהג? לפי, אם אתה סובר כמו המותקלמין, בסדר? כמו המדברים, שעכשיו שבוך הוא ברא את העולם, מה התשובה של הגמרא עולם כמנהגו נוהג? מה היגיון בטענה הזאת? בסבורה של עולם כמנהגו נוהג מונח, יש הנהגת עולם טבעית שהקדוש ברוך הוא יצר משיש זה מבראשיס, שהיא קיימת בעולם כל הזמן, יש לפעמים שהוא משנה את הטבע לפי מעשי בני אדם, ולפעמים הוא משאיר את העולם על הנהגתו כמנהגו נוהג. יש פה מנהגו של העולם, ובזה העולם נוהג כרגע, כשאדם הלך לעבוד אזור והתרפא, כי הוא היה צריך להתרפות בזמן הזה. מפורש לא כמו המתקלמין. הרמב״ם שואל, אם אתה הולך כמו המתקלמין, שבעצם הכל בעצם מתחדש כל רגע, מה המשמעות של שבת? ששת ימים ברא השם את השמיים ואת הארץ, ובואים השביעי שובס ואי נופש. מה שייכת שביתה? אם אתה, רק מה תבוא ותגיד, שהיה פה משהו, טוב סליחה שאני נכנס יותר מדי לדיונים פילוסופיים, אבל שהיה פה משהו של שישה ימים, שבהם הייתה בריאה כזאת, אחר כך זה כבר נהיה קבוע. יופי, זו בדיוק הטענה. זאת אומרת, המותקלמים חולקים על הטענה הזאת. המותקלמים באים ואומרים שכל רגע יש בריאה חדשה. אז אין שום משמעות לשישה שבת. בבריאה זו אין שישה ושביעי זה. כלום. חסר משמעות. עוד פעם, יש עוד הרבה הרבה דוגמאות, ותראו אותה גם בלשונות של הרמב״ם, הוא מרמז פה לכמה וכמה טיעונים על הסוגיה הזאת.
מה הסיבה בכלל שהעולם מתקיים כל הזמן אותו דבר?
כחלק מתהליך ההטעיה של האדם, כדי שיהיה לו ניסיון. אבל אין שום קשר בין זה שאכלת לזה ששבעת, אין שום קשר בין זה שעמדת על קצה הגג ולכן נפלת. מה?
איך כל פעם קורה אותו טונס?
זה לא, זה, כן, זה, זה ניסיון. זה, לכן טבע נקרא טבע, כי האנשים טובעים בו ומתבלבלים. וחושבים שזה אמיתי.
אז למה?
בסדר, אני לא רוצה להסביר את המתקלמין, אני רק רוצה לומר נקודה אחת. מה שמנסים להסביר את ה... טוב, לא ניכנס לזה. מה שמנסים לטעון שהרמב"ן סובר ככה, אני חושב שזה לא נכון. כי הרמב"ן בעצם בא מדבר על דברינו ומקרינו. הוא מדבר א', על בני אדם, ועל דברים ומקרים שמתחדשים להם. שאין בהם טבע ומנהגו של עולם, אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם אנשו, הכל בגזרת עליון. בסדר? אז הוא אומר מפורש, מדובר פה על משהו יוצא דופן. אני לא אומר שאין ביקורך בינו לבין הרמב״ם עד כמה העיקרון הזה הולך רחוק. אבל לבוא ולהגיד שהרמב״ן סובר את זה לגבי כל אבן שזזה, הרמב״ן לפני כן מדבר על השגחה פרטית, ואומר שיש כאלה שכופרים בהשגחה פרטית, והם יעשו אדם כדגי הים. זאת אומרת, הרמב״ן סבר שבדגים אין השגחה פרטית, אלא רק השגחה כללית. כי הוא מאשים את הכופרים שהם אומרים שבני אדם הם כמו דגים שאין בהם השגחה פרטית. אז עוד פעם, יש לך את התזה בעביד הזורה ויש לדון, זה כבר מוכיח ראשון עם הסוגיה הזאת של השגחה פרטית בבעלי חי. אבל, אגב, לדעת הרמב״ם אפילו יש מקום לומר שיש סוג מסוים, מה יראו כותב שלא, יש מקום, סוג מסוים של השגחה פרטית כן יכול להיות אצל בעלי חיים גם כן. כי הרי סובר שאצל בעלי חיים יש סוג מסוים של בחירה, אבל טוב, לא ניכנס לזה.
למה אם אני דוחף בן אדם מהגג אז אני חושב שאני הרגתי אותו? לפי המתקלמים.
אגב, זאת הטענה של הרמב״ם. בין שאר הטענות שלו, הוא אומר לפי השיטה הזאת, אין שום מקום לציוויים. לא למצוות, לא לעבירות, ולא לעונשים למי שעשה מה שעשה. והרמב״ם כל כך נלחם נגד השיטה הזאת, כי השיטה הזאת מסלקת כל אפשרות של בחירה. עכשיו, ברגע שאנחנו מקבלים את העולם כעולם שיש בו, כן, חוקיות, סיבתיות שעובדת, והאדם בתוך העולם צריך לפעול. אז האדם בוחר בפעולה. זאת אומרת, יש לאדם את החירות לפעול. עוד פעם, הדבר הזה מלחיץ, כן, כמו שכבר הזכרנו, הוא גורם לבן אדם, כן, את ה... כן, איזה אחריות. יש לאדם אחריות לנהל את העולם. זה לא שהקדוש ברוך הוא מנהל אותו כל הזמן, הוא מחיה אותו כל הזמן, אבל הוא יצר אותו בצורה של סיבתיות, שיש בסיבתיות, ובשביל שיהיה פה איזשהו נתק מן ההנהגה הקבועה של הקדוש ברוך הוא, שהופכת את... אתה יכול לקרוא לזה שהנס הזה, הטבע הזה הוא נס מתמיד. אבל נס מתמיד, כי הקדוש ברוך הוא מחיה אותו כל הזמן. אבל לא שהוא מפעיל אותו בצורה שכל פעולה שקורית היא כתוצאה מזה. בוא נראה את לשון הרמב״ם, אני לא רוצה להתכנס פה יותר מדי, אני רק התכוונתי להגיד שלבוא ולהשוות ולהגיד אפילו הגדולים החסידיים, אבל ודאי הרמב״ן, סברו כדעת המדברים, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שהם מדברים ברובדים שונים לגמרי. הרמב״ן והגדולים החסידיים מדברים על השגחה פרטית ששייכת במה שיש בו סוג מסוים של בחירה כסוג של שכר ועונש ולא על דוימימים. בסדר? אני לא שמעתי מעולם על בחירה בדוימימים, גם לא אצל גדולי החסידות. יש ויכוח על אותה תולעת, כי יש סיפור הידוע על התולעת שנפלה מהעץ, הלא שנפל מהעץ, כן, הסיפור של אברהם פריד. נראה לי שגם שם יש שתי גרסאות. יש גרסה שהתולעת הקטנה שקעה לה בשינה, ויש איזו גרסה בזה שהתולעת הזאת הייתה צריכה בשביל איזה אדם שעבר שם. בסדר, שזה בסופו של דבר השגוחה פרטית על בני אדם, ולא על בעלי חיים. אבל בסדר, זה ויכוח שקיים כבר בראשונים, זה ויכוח לגיטימי, הנושא הזה של השגוחה פרטית על בעלי חיים. אבל השגוחה פרטית על דוימימים. המותקלמין סוברים על דוימימים ממש, כאילו זה לא, בכלל לא הנושא. טוב, כי שמעתי אומרים שהרצון, שימו לב למילים, שהרצון בכל דבר, עת אחר עת תמיד. כל דבר יש בו רוצוין, שכן בכל דבר. ולא כן נאמין אנחנו. לא כן נאמין אנחנו, אך הרצון היה, בששת ימי בראשית, בסדר? ככה הקדוש ברוך הוא קבע, שימשכו הדברים כולם על טבעם תמיד. כמו שאמר, מה שאויו הוא שיהיה, ומה שנעשו הוא שיעשה, ואין כל חודש תחת השמש. ואגב, במדרושים על אין כל חודש תחת השמש, הם באמת מעריכים, הרמב"ן עצמו מציין את זה, הרמב"ם פה מציין את זה למדרש קוילס, שיש שם אין כל חודש תחת השמש, שדברים באמת תמיד קבועים. יש צורה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם שזה יתנהל ככה. ומפני זה הוא צריך רוח חכמים לומר, אומר, אומר לך הרמב״ם עוד הוכחה, שתקח דעת החכמים, כי כל המופתים היוצאים חוץ לטבע, חוץ לטבע, אשר היו וגם אשר עתידים להיות, מאשר יעד מהם הכתוב, כולם קדם בהם הרצון בששת ימי בראשית, והוא שם בטבע הדברים אז, שיתחדש בהם מה שיתחדש. נכון? יש לנו משנה ואובויס, פרק ה', משנה ו', שהמשנה אומרת לנו שעשרה דברים, כן, יש שם את הרשימות של העשרה עשרה, יש שם עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואילו הן, מה? רשימת ניסים. פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, הקשת, המן, המטה, השמיר, הכתב, המכתב והלוחות. ויש שם אופן מזיקים. כן, מה זה כל הרשימה הזאת? מסביר הרמב״ם שם בפירוש המשנה, יש, שכל הדברים האלה, כבר זכרנו לך בפרק השמיני, כן, משמונה פרקים, שהם לא יאמינו בחידוש הרצון בכל עת. מי זה הם? חזל. לא מאמינים בחידוש הרצון בכל עת, כמו המדברים. אבל בתחילת עשיית הדברים, שם בטבע, שיעשה בהם כל מה שיעשה, אין יהיה הדבר שיעשה מעדי, תמידי, לא יודע, והוא הדבר הטבעי, או יהיה חידוש לעתים רחוקים, והוא המופת, הכל בשווה. על כן אמרו שביום השישי שם בטבע הארץ שתשקע קורח ועדתו שתשקיע קורח ועדתו ולבאר שיוציא המים, לבאר שיוציא המים ולאתון שידבר וכן השאר. כתב ומסביר את זה. זאת אומרת, הרמב״ם בעצם מסביר את המשנה שם, שזה בדיוק מה שהיא באה לומר. יש תנאי איסנו הקדיש ברוך הוא עם מייסה בראשיס על קריאס ים סוף. למה? כי אין שינוי בחוקתיות ובסיבתיות של הטבע.
כל הניסים שהיו בהיסטוריה?
יפה, אז הם מופתים. הם הוכחה, כי הם קוראים בזמן הזה, הם דברים נדירים מאוד, שלא קוראים בדרך כלל.
כל הניסים הוטבעו מששת ימי בראשית.
כן, זה מה שהרמב״ם אומר פה.
גם הניסים שלנו בבשר,
כל הדברים האלה,
ניסים
שקרו, הם באמת, הם קוראים לפי הצורך חסון. זאת אומרת, היה בהם צורך וקבעו אותם מראש, באמת, שיהיה אפשרות כזאת בבריאה. אבל אין יציאה מהחוקיות והסיבתיות שקיימת בעולם, יש את המקרי קצה, והם קוראים בצורות מאוד מאוד קיצוניות. אבל מה? וזה תנאי היסנו הקדיש ברוך הוא עם מעשה בראשיס. בסדר שיש פה תנאי שכשהדבר הזה יקרה, זה יכול לקרות, זה לא, זה שינוי מהטבע הרגיל, זה שינוי מהנורמלי, אבל זה לא שינוי מעצם הדבר, ולכן זה אמור להיברא בששת ימי בראשית, בערב שבת בין השמשות, כי זה הדברים האחרונים, שהם השלמה של העולם גם כדי לתת לו כלי להגיע אל השבת, להגיע לרוחניות של העולם, ולכן צריך את הדברים האלה. אגב, תחשבו, חשבתי היום, יש קטע בזויר, שהזויר מדבר על קריאס ים סוף, בפרשס בשלח. אז הוא כותב שם שהיה טענה של אומות העולם, נכון? באו המלוכים לפני הקדיש ברוך הוא, ובאו בטיינה שהלולו עבדי עבדי זורם, והלולו עבדי עבדי זורם, מה נשתנו אלו מאלו, ולמה הקדיש ברוך הוא הולך לעשות להם ניסים. רב יהודה פוסח ואומר, זה בזויר... נומבו ומד א', ראו חומיים אלוהיקים, ראו חומיים יוכילו, בשייטה דאוברו ישראל יסיאמה, אומר קודשו בריחו למלאוכה דממנה על ימה, פוליגמי מוך, תחלוק ממך שעם ישראל יעברו. אומר לי לא מו, אומר לי, בגינדבונה יעברון בגבוך. אגב, עצם הדיון הזה שמובא בזויר, לא מתאים עם המתקלמים, נכון? זאת אומרת, יש פה שר של ים, שיש לו אחראייס, שהים צריך להיות בצורה מסוימת, והוא מתווכח עם הקדש ברוך הוא, כאילו, למה לשנות? זאת אומרת, יש פה, אם כל רגע הקדוש ברוך הוא בורא מחדש את הדבר כמו שהוא, כי בכל עת מתחדש הרצון, כן, בעת, בכל עת תמיד, אז אין פה, כאילו, אין פה דיון, אין פה למה לדון. עוד פעם, לא חייב להיות שזה כיפשוט שהשר עמד והתווכח מהקדוש ברוך הוא, כמו שהחזוניש הסביר, שבעצם יש פה דיון פנימי בדבר הזה. האם זה צריך לקרות? בסדר? האם זה צריך לקרות? אז הוא אומר לי, לא, מה? אומר לי, בגינדבונה יעברו בגבוך, בנה יעברו בתוכך. אומר לי, פורקונו דקית נקשויט. פורקונו דקיטנה קשויט. הגאולה, המידה של הגאולה היא אמת. זה הטיינה שלו. המידה של הגאולה היא אמת. פורקונו דקיטנה קשויט. מה ישנו? אילין מאילין. מה שונים מאילה מאילה? למה שבשביל האילה יקרה הים ובאילה לא? אומר לי, על תנאי דו אבודיס לימק עד ברוסי אלמה. מה אוביס שבריחו, איתר גבור תדילי, והסכמות ומאיה, דו דרסיב, רוחו מים אלוהיקים, רוחו מים יוכילו. בסדר? אז רגע... שאל שאלה, מה התשובה שהוא קיבל? הוא לא קיבל. בסדר? הקדוש ברוך הוא אמר, תנאי ישנו הקדוש ברוך הוא עם מייס בראשיס. בסדר? זה הסיפור. יש פה תנאי, על תנאי זה, על תנאי דו אבודיס לימק, עד ברוסי אלמה, ולכן הדבר הזה צריך לקרות. עכשיו, לפי מה שהרמב״ם לומד פה, אני לא יודע איך זה יעבוד, להסביר לפי הרמב״ם פה את הזויר, אבל לפי מה שהרמב״ם כותב פה, ההסבר בזויר הוא כזה. הוא אומר, רגע, יש את תענוג הסתיו האוילום. אז אתה רוצה לעשות פה סוג של שינוי. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? לא, אין פה שינוי. יש פה תנאי מראש. זאת אומרת, כשהעולם נברא ביום השישי, הוא נברא ביום השלישי ספציפית הדבר הזה, היה בו תנאי של וסיירו היה בושו, שהיה מתפלג במצב הזה. אז אתה לא מתחיל עכשיו דיוניטי עם המידה של אמת דורשת כך או דורשת אחרת. כי זה חלק מהצורה, מהסיבתיות, בסדר? כמו שהרמב״ם רוצה לטעום פה. זה חלק מהסיבתיות שבמצב מסוים הוא יתפלג. הוא יקרה הים. ולכן בעצם הוא עוצר את הדיון. זאת אומרת, אתה מנהל איתי דיון כמו שיש צד אחד, ועכשיו אני בא לשנות. לא, לא, זה לא שינוי. זה חלק מצורה סוילם שבמקצב מסוים יכול להתקיע סיימן.
אם נצליח תאורטית לשחזר את המצב, אז גם יקרה הים שוב?
תאר, פירס בן יוהר עושה את זה באיזושהי צורה, כן? זאת אומרת, יש את הרחיים שאומר גם כן, שבעיקרון מאז שיש תאר הזה אחרת, שיש יותר גישה לתנאים של למקרים הקיצוניים האלה. יש לשם מאוד מאוד מעניין על העניין הזה, אומר ניסים שאתה רואה שבזמן התנועים והמוירואים עשו ניסים, שבזמנים קודמים יותר זה היה, נובי עשה פעם בחיים כזה נס. ואחר כך אתה רואה, זוטר שבחום מחי ימייסים, ידנה, כך אומר אנטונינוס, נכון? זוטר שבחום מחי ימייסים. אומר, אתה רואה, מי הכי המתים? אלישה, שתיים, כי הוא גבי ברכה מיוחדת, והנה פשניים ברוך אחו אליי, ואליהו הנביא, כן, גדול הנביאים כנראה, מגדולי הנביאים, אחד. יש לו שמרם במשהו שקורא לגדול הנביאים. אבל בסדר, פעם אחת הוא עושה את זה. ואומר ששם אתה רואה פתאום סיפורים בגמרה, זה הרבה יותר חופשי אצלם להחיות מתים. אומר, מה הפשט? אומר, זה כי זה אחרי כך תרש בעל פה. יש על זה באמת נושא גדול, לא ניכנס לזה כרגע, אבל השאלה היא כל הניסים האלה, מה המקום שלהם? ופה בא הרמב״ם וטוען, יעד בהם בטבע הכתוב. עכשיו, הרמב״ם לא נכנס פה להסביר ניסים, לא זה הנושא שלו, הוא בא להוכיח לך דבר אחד. זה לא כמו המתקלמין. בסדר? זה לא כמו המדברים שכל רגע יש בריאה חדשה. כי אם כל רגע יש בריאה חדשה, חז"ל לא צריכים, אין משמעות לשבת, אין משמעות לכל האמירה הזאת שתנאי ישנו הקדוש ברוך הוא, למה צריך תנאי ישנו הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא עכשיו קבע שהעולם יראה אחרת. אם אני היוצר בכל רגע, אז אני יוצר את זה איך שבא לי, איפה מתחיל הדיון? מקודם היה פה אדמה בלי פי אורץ, ועכשיו יש עם פי אורץ. למה צריך שזה ייברא ביום שישי בין השמשות, בששת ימי בראשית? והוא שם בטבע הדברים מה שיתחדש בהם מה שיתחדש, וכאשר יתחדש הדבר בעת הצורך, יחשבו הרואים בו, הם יחשבו שעתה נתחדש. ואין הדבר כאן, אין הדבר כאן, זה לא קרה אז, זה קורה, זה קרה אז וזה לא קורה עכשיו, למרות שלעין זה נראה שזה קורה עכשיו. וכבר הרחיבו בזה העניין הרבה במדרש קהלת וזולתו, למרות שלא יודע, במדרש קהלת צריך למצוא איפה זה שם, אבל יש את זה הרבה במדרושים על... על הפסוק הזה, מה שהיו הוא שיהיה, ואין כל חודש תחת השמש. ומאמרם בזה העניין, הנה, כמו רבי דזורן ודלת דמדייס, הזכרנו אותה מקודם, עולם כמנהגו נוהג. וכל הדיון שם בגמרא אומר לך, שאם אתה בא ואומר שהקדוש ברוך הוא מתחיל כל רגע, אין טעם לתירוץ הזה של עולם כמנהגו נוהג. עולם כמנהגו נוהג בנוי על זה, שיש הנהגת העולם, והקדוש ברוך הוא לא יתערב לשנות אותה. זה כל המשמעות של הדברי הגמור שם. אומר, ותמצאם עליהם השלום תמיד בכל דבריהם, בורחים מתת הרצון בדבר אחר דבר. הם לא רוצים, ובעת אחרת. חז"ל לא רוצים, אתה רואה את זה בדבריהם, שהם לא רוצים לפרש, שהקדוש ברוך הוא עד עכשיו ברא ככה, ועכשיו הוא החליט לברוא אחרת. אלא הם מנסים כן להסביר את הדברים, לקרב אותם אל הסיבתיות, אל העיקרון הזה. ועל זה הצד יאמר באדם, בסדר, ופה מה שחשוב לרמב״ם להגיע, שכשיקום וישב, אתה גם יכול להגיד שברצון השם יתברך קם וישב. מה הכוונה? רצוני לומר שהוא שם בטבעו בתחילת בריאתו שיקום וישב בבחירתו. בסדר? שיש לאדם אפשרות לבחור לקום, אפשרות לבחור לשבת. לא שהוא רוצה אתה בעת קומו שיקום או שלא יקום. זה לא שהקדוש ברוך הוא החליט בשביל האדם עכשיו אם יקום או לא יקום. וכמו שלא רוצה אתה בנפילת האבן הזאת שטיפול או שלא טיפול. וכלל הדבר שנאמין בו, וממילא מה שיוצא מהאמונה הזאת, הוא כי כמו שרצה השם יתברך שיהיה אדם ניצב הקומה, רחב החזה, בעל אצבעות, תסתכל על הגוף החיצוני של האדם, אתה מבין? ככה הקדוש ברוך הוא רצה שיברא האדם? כן רצה, אותו דבר הוא רצה, שיתנוע וינוח מעצמו. תנועה ומנוחה, כן, התנועות של האדם, זה מעצמו, הוא יחליט מה לעשות. ויעשה פעולות בבחירתו. אין מכריח לו עליהם ולא מונע מהם, כמו שהתבאר בתורה האמיתית. לא בתורת התיאולוגים המוסלמים האלה שמתקלמים, למרות שזה נשמע אמונה וואו, בסדר? לבוא ולהגיד, מה הקשר? ילד מת בתאונה. הוא מת בתאונה כי ככה נגזר משמיים. לא היה נגזר משמיים שהוא צריך למות, הוא היה מת בתאונה. אז מה זה משנה אם הוא עמד לפני האוטובוס או לא? זה לא קשור, זה משמיים. אז אתה יכול להמשיך באותה פראות שאתה נוהג, בלי שום בעיה, כי אף אחד לא צריך לקחת אחריות על כלום. מה זה משנה? זה הכל משמיים, זהו זה. בואו נחגוג בכבישים, נקפוץ מגגות, נדביק אחד את השני בכל נגיף שרק יש, ומי שמת זה משמיים, ואם אתה מעיז קצת לדבר אמת, אז אתה אפיקורס. זה לא, אתה כופר בזה שהכל משמיים. אז אפיקורס מול המתקלמין, אבל לנו יש את התורה האמיתית. התורה האמיתית. ומה התורה האמיתית מבאר את זה העניין?
לא אומרים משמיים אחרי שזה קרה.
מה? בשביל להרגיע את המצפון של כמה אנשים שעשו עוול? לא, שיקחו אחריות על המעשים שלהם. זה הכל. ואם מישהו קיבל החלטה, וההחלטה הזאת גרמה, הספרי הפויסקים מלאים בזה. עוד פעם, יש היום נשמות חלשות, ואי אפשר להגיד את זה, אני לא יודע. היה יום אחד איזה פיגוע, ומישהו נעמד שם בלוויה, לפני כמה שנים, ואמר שפלוני שהלך שם ונהרג, היה שליח שלו, אז אני שלחתי אותו, אני שלחתי אותו. ושמעתי מתאמן, אני לא הייתי בלוויה, ושמעתי מתאמן חוכם ששמע את זה, ואומר, אני לא מבין מה הוא אומר. כל ספרי הפויסקים כותבים שמי ששלח שליח והשליח נרצח בדרך על ידי גויים צריך לעשות תשובה וצריך לצום ונותנים לו סדרי תשובה שלמים שנה שלמה, שני וחמישי לא לאכול בשר. הוא עומד ומתפאר ברבים שהוא הרוצח פה. זאת אומרת, לא, מדובר כשגוי רצח, אבל שלחת אותו למוקם סקונה, שלחת למקום שיצא בסוף של האדם מת. יש לנו תפיסה, עוד פעם, היום זה אולי כזה, כאילו, מנסה לקשור את עצמו לאירוע, לא יודע מה הוא רצה אותו יהודי כשהוא עמד ואמר את זה, כן? אני שלחתי אותו, ווס איז, נו אז, מה? אבל יש אחראייס, והאחראייס הזאת, כמו שראינו שבוע שעבר ברמב״ם, וכמו שאנחנו רואים עכשיו, בסדר? עוד פעם, חירות נותנת אחריות. האחריות הזאת יכולה להיות כבדה, כמו שהזכרנו גם שבוע שעבר, היא יכולה להיות כבדה עד בחילה. האחריות הזאת שפתאום, ותחשבו על זה, מישהו רוצה שיחשוב לעומק על המשמעות הזאת של המילים שהכל בבחירתך, בפרט כשהרמב"ם לוקח את זה עוד כמה שורות, זה כל כך עוצמתי שאתה פתאום מבין שזה הכל עליך, ואתה ממש יכול להרגיש את האנגוס הזה, כן? את הבחילה הזאת של וואו, זה כבד. בסדר? ולכן יש לפעמים שמישהו, אתה רואה שזה כבד לא מדי, אז אומרים, תשמע, משמיים והכל, וסוג של הרגעה. אבל כשאנחנו באים ללמוד עכשיו, לא עכשיו חדר טיפולים, אלא ללמוד את האמת, לפחות כמו שהרמב"ם מגדיר אותה, בסדר? יכול להיות שיש שיטות אחרות. לפחות כמו שהרמב"ם מגדיר אותה, זה חד משמעית. חד משמעית לגמרי, כן? פניומוס במלחום, ראינו את המכתב של הרמב"ם בתשובס, שבוע שבוע, שבועיים, כן? את העניין הזה. אז מה התורה האמיתית אומרת? לדעת הרמב"ם, בסדר? המבאר את זה העניין באומרה. ופה הרמב"ם הולך לפסוק הנפלא הזה, הן האדם היה כאחד, ממנו לדעת טוב ורע. והרמב"ם מסביר את זה, כבר ביאר התרגום, כן? הן היה האדם כאחד, מיני למידע טוב ואוביש. מה קרה? בעצם, תסתכלו פה ביוויץ, בשורה הראשונה, הוא כותב, חשב מה שטיריום אונגלוס מיני למידע, שמילס מיני ביוד, מלשון למינוי, וזה שיבוש כי תרגום למיני לזנוי. אז הוא בכלל טוען שהרמב״ם כאילו לא דייק פה בתרגום, לא הבין את התרגום, אבל בסדר, הצורה הזאת שהרמב״ם מבין את זה, כך נמצא גם בתפסיר, שזה התרגום לערבית של רבי סעדיה גאון של התורה, וגם אבן עזרא לומד קרוב לזה, אז בעצם הוא באמת לקח את זה מהמהלך הזה, אבל הוא פירק את הפסוק, שאיך אתה מסביר את זה בדרך כלל? אין האדם היה כאחד ממנו, אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, אין האדם היה כאחד ממנו, כמו אחד מאיתנו, כן? לדעת טוב ורע. ועתה, פן ישלח ידו ולקח מעץ החיים ואכל וחי לעולם, לכן הוא מגרש אותו מגן עדן, והשכן מכן מגן עדן את הקירובים ואת לאט החיים המתפרת, לשמור את דרך עץ החיים. הרמב״ם קורא את הפסוק הזה אחרת, לפי התרגום, למרות שזה פחות מתאים לטיימים. אומר, אין האדם היה כאחד. אינה האדם הוא כיחידו של עולם. שיש לו כוח. איזה כוח יש לו? ממנו לדעת טוב ורע. תרגום אין כל איזה פשוטה של מיקרו, כן? כך ידוע משם רב חיים בריסקר. תרגום, אז רמב"ם אומר שפשוטה של מיקרו אומר לך שהאדם הוא כמו אלוקים שיש לו את הכוח. ממנו לדעת טוב ורע. מיני, מתוך עצמו, הוא יודע את הטוב והרע. שימו לב איך הרמב"ם כותב את זה אצלנו. הוא כבר באר התרגום בפירוש. שהרצון בו, מה הכוונה של הפסוק הזה? ממנו לדעת טוב ורע, רוצה לומר שהוא היה אחד בעולם, רוצה לומר מין שאין כמוהו מין אחר שישתתף עמו בזה העניין אשר נמצא בו, הוא יחיד בתכונה הזאת, והוא שמעצמו ומנפשו ידע הטוב והרע ויעשה איזה מהן שירצה ואין מונע לו מהן. וזה היה מישהו מחכמי, לא יודע איך לקרוא לו חכמי ישראל או לא, אבל מהתקופה של התנאים והמירואים, שהוא לא בתוך הביס מדרש, שהוא סידר את זה כממש עיקר אמונה, את היסוד הזה של אין האדם היה כאחד ממנו לדעת, ממנו לדעת טוב הרע, שהאדם יש לו את היכולת של הבחירה, ממש שזה אחד מעיקרי האמונה, פה אני לא יודע איך מתייחסים אליו מדויק, אז לכן אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, אבל יש פה משהו שהרמב"ם ודאי לוקח את זה, והרמב"ם גם חוזר על זה ביד, אמנם קצת פחות פירוט, אבל אומר, ואחר שהוא כן, שהאדם יש לו מתוך עצמו, מתוך נפשו, הוא יודע לעשות טוב הרע, והוא כאחד בעניין הזה, ויעשה איזה מן שירצה, אחר שהוא כן, אפשר שישלח ידו ויקח מזה, ואכל וחי לעולם. אז לכן, צריך
להבין. בחירה בעץ הדת?
כן. יש מוירה, פרק בייס. כן, מוירה בפרק בייס, אי אנשום, כל הסוגיה של עץ הדת, אי אפשר. אבל מה שהוא אומר פה זה בעצם היסוד הזה. עכשיו, שימו לב לרמב״ם שאיכשהו כותב את לשונו בקיצור ביחס תשובה. כן, הקראנו את זה מקודם בתחילת השיעור. אומר, הוא רשות לכל אדם נתונה, הוא שכתוב בתורה, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כלומר, הן מין זה של אדם היה אחד בעולם, ואין לו מין שני דומה לו בזה העניין, שיהוא מעצמו, בדעתו ובמחשבתו, יודע הטוב והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין לו מי שיעקב על אדם לעשות הטוב או הרע. וכיוון שכן הוא פן ישלח ידו. פה הוא כאילו יותר מדגיש את התרגום, אז זה נהיה יותר ברור גם מה הוא מתכוון שם ביד, בתשוב בפרק הלוך א'. טוב, אז לכן, זה בעצם האמונה שלנו, וממילא יש בחירה. ומה שאתה רוצה, אתה עושה. ומה שתעשה הוא מבחירתך, אתה לא הוכתבת על כלום. ואחר שיתחייב זה במציאות האדם, אחרי שאנחנו מבינים שזאת המציאות של האדם, שהוא באמת עומד בבחירה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ואת העולם הזה הוא נתן לו סיבות, ושזה יתנהל בסיבות האלה, ובתוך זה אין החלטה על האדם מה הוא יעשה, והאדם בוחר בבחירה חופשית לחלוטין מה הוא יעשה. איך הוא יתמודד עם העולם הזה ומה יהיה הבחירה שלו. ממילא, רצה לומר, יש לו מתחייב שיעשה בבחירתו פעולות הטוב והרע כאשר ירצה, שיוביל את הרצון שלו לעשייה. אם כן, יתחייב ללמדו דרכי הטוב והרע. אתה לא יכול לתת לבן אדם כזאת בחירה ולא ללמד אותו טוב ורע. וממנו לדעת, הוא יודע טוב ורע, הוא צריך ללמוד את זה. ושיצווהו, ויזהירהו, ויענישהו, ויגמלהו. ציווי הזרה, עונש וגמול. ויהיה כל זה יושר. היושר הוא שאתה נותן לו כלים. ממילא מחויב המציאות שתהיה תורה. אם לאדם יש כזאת בחירה, והאחריות היא ככה עליו, בכזאת עוצמה עליו, אתה חייב לתת לו כלים להתמודד, ובשביל זה אתה חייב לתת לו, יצווהו, יזהירהו, יענישהו ויגמלהו, ויהיה כל זה יושר. וכן ראוי לו, יש גם מחויבות עוד יותר עמוקה של האדם, ראוי לו להרגיל עצמו בפעולות הטובות, הוא מחויב בזה. אם אתה תעבוד את מה שלמדנו שמואל פרוקים עד פה, אתה באמת תעשה טוב. אם לא, תעשה רע, וזה יעליך, כי זאת אחריות שלך. בסדר? עד שיהיה לו, הוא צריך לעשות פעולות טובות, עד שיהיה לו המעלות, המעלות השכליות, והתרחק מן הפעולות הרעות, עד שיסור ממנו, והן הפחיתיות אשר נמצאות איתו. ולא יאמר שהם בעניין שאינם, ולא יאמר שהם בעניין שאינם יכולים להשתנות. כי כל עניין אפשר להשתנות, מן הטוב אל הרע ומן הרע אל הטוב, והכל בבחירתו. ומפני זה העניין, זכרנו כל מה שזכרנו, מעניין המצוות והעבירות. בסדר? והנה, נשאר עלינו לבאר, מה, מבחינת שעון, מאיפה אנחנו עומדים?
12:05.
אפשר, זה, בוא נראה עוד קטע, כי זה קשור קצת אולי אפילו לפרשת השבוע. אז טוב, בוא נראה. והנה נשאר עלינו לבאר, עד כאן היה יסוד אחד שראינו היום ברמב״ם, בסדר? את היסוד הזה שבו הוא חולק על המתקלמין, חולק על המדברים, שיש רצון השם שמקיים את העולם כל הזמן, אבל זה לא ברמה הזאת שכל פעולה שקורית כי הקדוש ברוך הוא בחר לברוא את זה עכשיו ככה, אלא יש סיבתיות בעולם, והסיבתיות יוצרת חופש פעולה לאדם, שמפיל עליו גם את אחריות המלאה. טוב, והנה, נשאר עלינו לבאר דבר אחד מזה העניין, והוא שיש מפסוקים, יחשבו בהם בני אדם שהשם יתברך יגזור במרי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גזר שאנשים יעשו עבירות, ושהשם יתברך אפילו יכריח עליו. בסדר? אפילו הקדוש ברוך הוא מכריח את הבן אדם לעבור עבירות, וזה שקר. טוב, צריכים לנו לבארם. מה שתובנה שהם אומרים זה שקר, הביאור. כי הרבה מבני אדם התבלבלו בהם, לכן חשוב לי לבאר את זה, ומזה מה שנאמר לאברהם, למשל, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, אמרו, הלא תראה שגזרה למצרים שיחמסו זרע אברהם, ולמה אנשם? אומר, הלא בהכרח, בגזרת השם התברך איתה להשתבדו בהם כמו שגזר עליהם. מכיר את התאינה הזאת, בסדר. אגב, גם ביחס תשובה גם מביא את התאינה הזאת. והתשובה לאלה. כמו שזה העניין דומה, כאילו אמר השם יתברך שהנולדים לעתיד יהיה מהן מורד ועובד, חסיד ורע. אומר, וזה אמיתי. אבל, ולא מפני זה המאמר יתחייב פלוני הרע להיות רע על כל פנים. זה לא מחייב אותו. ולא פלוני הצדיק להיות צדיק על כל פנים. אבל כל מי שירצה מהן להיות רע יהיה בבחירתו, ואילו היה רוצה להיות צדיק היה יכול ואין מונע לו. וכן כל צדיק וצדיק, אילו היה רוצה להיות רע לא היה מונע לו. ומזה, כי הדברים שאמר הקדוש ברוך הוא, שגם שעם ישראל השתעבדו, לא אמר עמל איש ידוע, עד שיאמר כבר נגזר עליו. ואומנם באו הדברים בכלל, ונשאר כל איש ואיש בבחירתו, בעיקר יצירתו, וכן כל איש ואיש מן המצרים, אשר חמסו ועונו אותם, היה בבחירתו שלא יחמסם אילו היה רוצה, כי לא נגזר על האיש בפרט שיחמסם. בסדר? הרמב"ם חוזר על היסוד הזה, ואומר את זה, וזאת התשובה בעצמה נשיב, על אומרו, אינך שוכב עם אבותיך, וכמה העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר. אומר, הנה, אז יש פה הבטחה שהם יחטאו. אומר שאין הפרש בין זה ובין אומרו, כל מי שיעבוד עבודת כוכבים יעשה בו כך בכך. שאם לא ימצא לעולם מי שיעבוד אותה, ותהיה אותה הפחדה לבטלה, ויהיו הכללות כולם לבטלה. אומר, כשהתורה אומרת לך שמי שיעבוד עבודה זרה יקבל עונש כזה וכזה, האם זה שהתורה אומרת את זה, זה אומר שיהיה מישהו שאכן יעבוד? לא. יכול להיות שאף אחד לא יעבוד, וזה יהיה לבטלה מה שנאמר פה. אבל מה נאמר? נאמר, אינחוק וקומו, המזה וזונו אחרי ניחה לאורץ, אשר בקרבו, ואז הבני, והיה ימצאו אותו צרות רבות ורעות. אז בעצם אומר, אם זה מה שיקרה, כאילו אם זה מה שיקרה, אז אילו יהיו התוצאות. האם כל הזרה שכתובה בתורה מחייבת שיהיה מישהו שיעשה את זה? בן סורי ומוירה, עיר אני דחס, בסדר? לא מחייב שיהיה מישהו שיעשה את זה. התורה אומרת, כשיקרה דבר כזה, היינו אם יקרה, אילו יהיו התוצאות. אז הוא אומר, אין לנו לומר כן, וכן האנשים אשר בתורה. נכון? אין לנו לומר כאשר מצאנו דין סקילה בתורה, שזה שחילל שבת היה מוכרח, לחלל, ולא מפני הכללות שבאו בתורה נאמר שאשר עבדו עבודת כוכבים חלו עליהם הכללות ההם שנגזר עליהם לעבדם, אבל בבחירתו עבדו כל מי שעבדה, כל מי שעבד עבודה זרה, זאת הייתה הבחירה שלו, וחל עליו העונש, כמו שנאמר, גם הימה בחרו בדרכיהם ובשיקוציהם למשום חפיצה, גם אני אבחר בתעלוליהם ומגורותם אביא להם. זאת אומרת, יש פה בסופו של דבר, גם אם יש גזירה על ציבור, כן, אמירה כללית על ציבור שיעשו דבר מסוים, זה לא מחייב שעל כל יוחיד ויוחיד שיעשה את הדברים האלה. יש פה משהו ברב המגיד בהלכות שכנים, ברב המגיד בהלכות שכנים ממש בסוף, בקטע האחרון בפרק י' הלכה ה', הוא מדבר שם על הדין של הבר מצרה. אז הוא אומר, ועניין דין בן המצר, אומר רב המגיד, הוא עניין דין בן המצר הוא שתורתנו התמימה נתנה בתיקון מידות האדם ובהנהגתו בעולם כללים באומרה הקדושים תהיו, והכוונה, כמו שאמרו זל, קדש עצמך במותר לך, שלא יהיה שטוף אחר התאוות. וכן אמרה, ועשית הישר והטוב, והכוונה שהתנהג בהנהגה טובה וישרה מבני אדם. ולא היה מן הראוי בכל זה לצוות פרטים, לפי שמצוות התורה הם בכל עת ובכל זמן ובכל עניין, וההכרח חייב לעשות כן, ומידות האדם והנהגתו מתחלפות לפי הזמן והאישים. והחכמים זל כתבו קצת פרטים מועילים נופלים תחת כללים אלו, ומהם שעשו אותם בדין גמור, ומהם מחתחילה בדרך חסידות, והכל מדבריהם זל, ולזה אמרו חפיף עם דברי דוידים, יויסר מיין לשלטר, שנאמר כי טובים דוידך מיועים. זאת אומרת, שים לב שהרב המגיד כותב פה, שיש באמת כמה וכמה מצוות, מידות והנהגות, שבעצם לא ציוויים גמורים. הם לא ציוויים גמורים, הם רק דברים כלליים. שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם ונתן לו כלים בדבר הזה, וזה בבחירה שלו איך לעשות את הדבר הזה. הבחירה שלו איך לעשות את הדבר הזה. למרות שאין פה ציווי, ואדם אמור להבין לבד מתוך מה שקרה, מה לעשות ואיך לעשות. הדברים האלה הם קשורים בעצם להמשך של דברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אבל אמרו, וזה גם כן נמצא בפרשה שלנו ספציפית, פרשת בשלח, וחיזקתי את לב פרעה. נכון? חיזקתי את לב פרעה, ואז הוא רודף אחרי בני ישראל, ואחר כך עונשו והם איתו. הוא קיבל עונש בים סוף. יש בו מקום לדבר, ויעלה ממנו שורש גדול. הוא אומר על מה שלא חשבו כל המפרשים, והסתכל כל מאמרי בזה העניין, ושים אליו ליבך, אומר, שים לב מה שאני מסביר בדבר הזה, וחבר אותו על דברי זולתי, ובחר לך הטוב, זאת אומרת, תסתכל, תחבר זה, תבאר את זה. תסתכל מה אני מפרש בדבר הזה, תסתכל מה אחרים מפרשים, ותבחר לך מה שיותר טוב בעיניך. והוא אצלי, אני מבין את זה, אומר הרמב״ם, שפרעו וסיעתו, אילו לא היה להם חטא, אלא שלא שילחו ישראל, רק זה, שהם לא מוכנים לשחרר את עם ישראל, היה העניין מסופק על כל פנים, שהרי הקדוש ברוך הוא מנעם מלשלוח אותם. אם על הדבר הזה לא הייתה להם בחירה, לאיש הזה אין רגליים, לאיש הזה אין יד שמאל, הוא לא יכול להניח תפילין, אתה לא יכול להאשים אותו בזה שהוא לא מניח תפילין.
אבל
אין דרך להניש אותו. אומר, אם הם היו רק מחזיקים את בני ישראל ולא משלחים אותם, על זה אחרי שבחיזקתי את לב פרעה, אין לך ברירה, אתה לא יכול להניש אותם. כמו שנאמר, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. ואיך היה מבקש מהם לשולחם והם מוכרחים שלא לשולחם? ואיך אנשם אחר כך כאשר לא שלחם? וזה נראה עוול בלא ספק, וסותר כל מה שהקדמנו הצעתו. אומר, אם אני בא ואומר שיש לאדם בחירה, ועד כמה שיש לו בחירה, ממילא יש שכר ועונש, ברגע שאתה אומר שחיזקתי את לב פרעה, הוא לא יכול לשלח, אז אין טענה עליו, למה הוא לא שולח? לא יכול להיות. אלא, אומר הרמב״ם, שאין העניין, כן. אומר, לא זה הסיפור. אבל פרעה וסיעתו, הקבוצה שלו, מרו בבחירתם בלי הכרח. הם מרדו בקדוש ברוך הוא, הבחירה שלהם הייתה רעה, בלי הכרח, מה הם עשו? וחמסו הגרים אשר היו בתוכם. היה ביניהם גרים, יהודים או לא יהודים, והם חמסו אותם, התנהגו איתם בצורה של עוול, לא נכונה, והעלו עליהם עול גמור, או עוול גמור, כאשר נאמר בביאור, כתוב בפסוק, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל, אבל נדחה כמעלו, ולזה לא היה להם שום מטר. וזאת הפעולה הייתה מהם בבחירתם מבלי הכרח, רק ברוע לבבם, ועל זה מגיע העונש שלהם, והיה עונש השם יתברך להם על זה למונעם מהתשובה, עד שיחולו עליהם מהעונשים אשר ראוי להם מן הדין, ומניעתם מהתשובה הוא שלא ישלחם. הקדוש ברוך הוא גרם עונש שלא ישלחו אותם, והעונש אבל לא הגיע על זה שהם לא שילחו, כי על זה לא שילחו לא הייתה בבחירתם. העונש שלהם היה על זה שהם התעללו בהם ועשו להם עוול, כשעל זה הייתה להם בחירה מלאה. זה לא היה חלק מה שהקדוש ברוך הוא חיזק את ליבם. למרות שאם תחזור, פה אין איסור שאתה יכול להצביע עליו בוודאות. נכון? אין שבע מצוות בני נוח לא לעשות עוול. אבל פה אנחנו מגיעים בעצם לדברי הרב המגיד שראינו. נכון? שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כללים, אבל מתוך הכללים האלה אנחנו אמורים להבין את הפרטים, ואמורים להבין מה נקרא יושר, מה נקרא צדק, כל אחד לפי המידות שלו, בהנהגה טובה וישרה עם בני אדם. וכמו שרב ניסים גויין כותב בהקדמה לש"ס, נכון? על סדום, שלכן אין אין שור, רב סעדיה גויין כותב את זה במונס והדייס, גם את היסוד הזה שההתנהגות, שההתנהגות ישרה, היא דבר שהשכל מחייב אותו, ועד כמה שהאדם לא שומע בכל השכל של עצמו, שאומר לו המוסר הפנימי שלו, המצפון, שאומר לו מה האמת ולא האמת, הוא מגיע לו אפילו עונש. וכל העונש של פרעה היה מה? שהוא לא שמע למצפון של עצמו, שזה לא הוגן להתעלל באנשים. זה שלא מוכן לשלח אותם מבני, זה הוא לא נענש, כי שם לא הייתה לו בחירה. אבל איך הוא התייחס ליהודי שנמצא שם? להגיד, אבא נתחכמה לו, וכל מה שעשו לעם ישראל, האכזריות הזאת, הרוע הזה, שהוא ידע שזה עוול. בסדר? זה יש אדם שלא יודע שהוא עושה עוול ועושה, אבל יש אדם שיודע שהוא עושה עוול והוא בוחר לעשות עוול. הייתה פה בחירה לעשות עוול, לחמוס, להתנהג בצורה לא מוסרית לאנשים, ועל הדבר הזה הוא קיבל את העונש והוא משלם את המחיר. כי זה הבחירה של האדם. זה פה נמצאת הבחירה של האדם. כן, בתפסיר של רב סעדיה גאון, הוא מפרש את בצלמנו כדמותינו, הוא כותב מוסלטה. מה זה בצלמנו מוסלטה? מושל. האדם קיבל את הכוח הזה למשול. אגב, זה מאוד מתאים לרב חיים ולוז'נר בתחילת נפש החיים, נכון? שמסביר בצלם אלוהיקים, שאדם קיבל את היכול, צלם, מה הצלם, מה הוא דומה לצלם, מביא את הרמב"ם בתחילת המוירה, כן? שצלם זה מה, דמיתי לקיית מדבר, במה הוא דומה? הוא דומה ביכולת הזאת לברוא עולמות. היכולת, אין אדום היה כאחד. קודם הסברתי את אין אדום היה כאחד, יותר נוטה לרב חיים ולוז'נר מאשר נוטה לרמב״ם, כי הרמב״ם זה אחד כסוג יחיד. הרב חיים ולוז'נר לוקח את זה שהוא דומה לאלוקים, זה צלם אלוקים, בזה שיש לו את היכולת. ושם ממנו לדעת טוב הרע, אדם יש לו את הבחירה לבחור בדבר הזה, יש לו את הוא מושל בעולם, והוא מושל בעצמו, ואת היכולת לבחור בדברים. והעונש שהוא קיבל פה, למונעה מתשובה שיחול עליהם אנשים אשר יראו להם מן הדין, ומניעתם התשובה שלא יש עליכם. הוא כבר בער לו, אני ממשיך את לשון הרמב״ם פה, הוא כבר בער לו, השם יתברך, זה העניין ועודיו. שאילו היה רוצה להוציאם לבד, היה מאבד אותו בסיעתו והיו יוצאים מהרה מהן איחור. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה להוציא אותם מיד ממצרים, הוא עושה את זה. אמנם רצה, אם הוציאו אותם, הוא רצה להוציא את בני ישראל ממצרים, אבל חוץ מזה, לעונשם על מה שקדם מחמת שיעבודם. כמו שהבטיח ואמר, וגם את הגוי אשר יעבוד ידון אנריך ואחרי כן יצאו ברכוש גודל. ואי אפשר לעונשם אילו היו עושים תשובה. ועל כן נמנעו מהתשובה והחזיקו בהם, והוא אמרו כי אתה שלחתי את ידי ואח אותך ואת עמך בדבר ותיקחן מן הארץ, ואולם בעבור זאת העמדתיך למען ארותיך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. ואין לדקדק עלינו, בסדר, נראה עוד קטע. ואין לדקדק עלינו, אם נאמר שהשם יתברך, יעניש האדם וימנעהו מהתשובה, ולא יעזבהו לבחור בתשובה. אני חייב להגיד שאני מסופק, עוד פעם, יש את ההבנה הרגילה איך שמבינים את הרמב״ם, גם פה וגם ביד שחוזר על זה, שזה כאילו, הקדוש ברוך הוא מונע ממנה את התשובה. אני, התרגום בערמי, התרגום הערבית קשה לדייק, וגם לא יצא לי לבדוק תרגומים אחרים, אבל גם ברמב״ם בהלכות תשובה יש מקום לומר את זה, בדומה למה שכותב המהר"ל בנסיב התשובה, שהקדוש ברוך הוא לא מונע ממנו לעשות תשובה, אלא לא עוזר לו לעשות תשובה. זאת אומרת, יש משהו שעזרה לעשות תשובה, כי את הלא יעזבהו לבחור בתשובה, יכול להיות לא יניח אותו לבחור בתשובה, יכול להיות לא יעזיבהו, מה זה, כמו ויעזיבו את החומה, כן, לחזק. זאת אומרת, לא מחזק אותו לבחור בתשובה, כי הוא יתברך שמו ידע החטאים, ולפי חוכמתו ויושרו יהיה שיעור העונש. עכשיו, לפעמים, בעולם הבא לבד, ופעמים, בעולם הזה לבד, ופעמים, בשניהם, נכון? יש שכר ועונש. ועונשו בעולם הזה חלוק. יש כמה סוגי עונשים. פעמים יענש בגוף, פעמים בממון, ופעמים בשניהם יחד. וכאשר יבטלו קצת תנועות בני האדם שהם בבחירתו על צד העונש, יש דבר כזה? כן. כביטול ידיו מן המלאכה. בעיקרון, תנועת יד של אדם זה חלק מהבחירה שלו. כשהקדוש ברוך הוא נתן לאדם את היכולת להניע את ידו כרצונו. יש מצב שהקדוש ברוך הוא עונש לאדם מונע ממנו את התנועה של היד? כן. לצערנו זה קיים. ביטול ידם מן המלאכה שלא יכול לעשות במאומה. למשל, כמו שעשה לירובעם בנבט. ירובעם בנבט עומד מקטיר על גבי המזבח, ובמצוא מגיע הנביא, הוא שולח את ידו לתפוס את הנביא, ואז ידו קופט. הוא לא יכול להזיז אותה במקומה, הוא מבקש סליחה מהנביא, תוך כדי שמקטיר להביא דזורה. שהקדוש ברוך הוא דורש בכבוד צדיקיו יותר מאשר בכבוד עצמו. ואז הקדוש ברוך הוא מבקש סליחה מהנביא, הנביא מתפלל בשבילו, וחוזר את ידו, ותושב ידו אילוב כבר ראשינו, אומר רשי, אוי מדומה הקטיר, חוזר להקטיר להביא דזורה. אדם אמיץ, כן? הוא לא נבהל, כאילו ראה את הנס בעיניים וממשיך הלאה. וחוזר להקטיר להביא דזורה, אבל אתה רואה, הנה, הקדוש ברוך הוא עוצר לו את תנועת היד, זה עוצר לו את הבחירה. יש דבר כזה שהקדוש ברוך הוא בתור עונש מבטל מהאדם פעולה מסוימת שהיא פעולה של בחירה או לסמא עיניו מן הריאות כמו שעשה לאנשי סדום הנאספים על פתח לוט וזה מנע מהם לעבור עבירה נכון? חד משמעית והילאו למצוא הפתח ולכן הם לא מסוגלים להיכנס לבית של לוט ולתפוס את המלאכים ולעשות עבירה מה שהם חושבים לעשות יש מציאות כזאת שהקדוש ברוך הוא מתערב ונותן עונש על רצון לעשות רע מניעה מהיכולת לעשות את הרע הזה ולפעמים ההפך, כי אני אבטל ממנו בחירת התשובה, עד שלא יתעורר אליה כלל, וימות בחטאו. עכשיו, שימו לב, יתעורר אליה, עוד פעם אפשר לפרש לשתי כיוונים. אפשר לפרש יתעורר אליה, שהקדוש ברוך הוא לא מעורר את האדם לתשובה. בסדר? אז האדם, אם הוא בכל זאת יחליט לחזור בתשובה, האם הוא יוכל? הוא יוכל. אבל הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו, הקדוש ברוך הוא לא מעורר אותו. אבל אפשר גם להסביר את זה קצת אחרת. יעזבה הוא לא נותן לו לעשות תשובה, וגם לא יתעורר, כי התשובה באה מהכוח המתעורר בנפש, שלמדנו מתחילת שמונה פרוקים. אז פה כאילו הוא מונע בכוח המתעורר שלו את היכולת להתעורר לעשות תשובה. מרדים אותו.
זה פשוט.
ומניע, כן.
אם זה הבחירה כאילו כפי הרמב״ם בפרק הזה.
נכון. וימות בחטאו. עכשיו, פה נכנס הרמב״ם לנקודה מאוד חשובה, למנוע טעויות. ולא נתחייב לדעת חוכמתו, אנחנו לא צריכים לדעת את חוכמת השם ברמה כזאת, עד שנדע למה אנש זה בזה המין מן העונש, ולא אנשו במין אחר, כמו שלא נדע מה היה הסיבה להיות לזה המין זאת הצורה, ולא הייתה לצורה אחרת. יש חלקים בדעת השם שאנחנו לא מבינים. בסדר? הרמב״ם, עוד פעם, אומר את זה פה בסוף, כן? עד פה כן יש הבנה, וחשוב לו שנדע את ההבנה, כי יש כבוד אלוהיקים, אסתר דובור, ויש כבויד מלוכים, חקור דובור. מה שנוגע למלכוס של הקדוש ברוך הוא עלינו, מה שנוגע לאבוידו שלנו, אז יש זה כבויד מלוכים, וזה חקור דובור. מה שנוגע להוק שלעצמו, למה הוא החליט לעשות כך, זה כבויד אלוהיקים. וכבויד אלוהיקים זה אסתר דובור, פה שם זה פחות נוגע אלינו למייסה. ולכן עד כאן זה נוגע למייסה. עד כאן זה נוגע שיש לאדם בחירה, ויש לו אחריות, הוא צריך לעבוד על המידה שלו, הוא צריך לקחת אחריות על התוצאות של המעשים שלו, ולחיות איתם. ושם מגיע העבודה של תשובה, והרבה מצווה ועבירה שבנויים על הדבר הזה. למה הקדוש ברוך הוא יכול לקחת לפעמים עונש לאדם לבטל ממנו בחירה? כן, לפעמים ביד, לפעמים ברגל, ולפעמים בכוח המתעורר. אבל למה הוא החליט פה לתת עונש כזה, עונש כזה? אם אנחנו יכולים ללמוד מזה כבוד מלוך, היא מצוין, אבל לא תמיד. ולכן הדבר הזה לא תמיד אנחנו מבינים אותו. לא נתחייב, אנחנו לא מחויבים לדעת חוכמתו ברמה כזאת, שנדע למה אנש כאן ככה וכאן ככה, אבל הכלל, כי כל, זה הכלל אנחנו כן יודעים, כי כל דרכיו חסד ומשפט, ויענש החוטא כפי חטאו, ויגמול המטיב כפי הטבתו. וואו, השאלה היא טוב, נעצור פה, אני רואה שנהיה קצת מאוחר. ואם תאמר, טוב, ננסה עוד קטע אחד שקשור לפארו, נשלים. ואם תאמר, למה ביקש ממנו לשלוח את ישראל פעם אחר פעם? והוא נמנע מלשלחם. ולמה לא באו עליו המכות והוא עומד במרדו על הקשותו? כן, כמו שאמרנו, שעונשו מהשם יתברוך שיעמוד על הקשותו, ולא היה מבקש ממנו לבטל מה שאי אפשר לו לעשותו. כן, אומר, כדי שברוך הוא שולח שליחים, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וכאילו, ואז הוא מקבל עונשים. מה הסיפור פה? אומר, זה גם כן היה לחוכמה מהשם יתברך. שיודיעהו שהשם יתברך יבטל בחירתו כשירצה לבטלה. זה אמר לו, הנה, אני מבקש ממך שתשלחם, ולא שלחת. ואם תשלחם, תהיה ניצול. רק ידעתי שאתה לא תשלחם עד שתמות. והיה הוא צריך שיודע לשלחם עד שיראה הפך דברי הנביא שאמר שהוא יהיה נמנע להודות ולא היה יכול. והיה בזה אות גדולה ומפורסמת אצל כל בני אדם, כמו שנאמר למען ספר שמי בכל הארץ, שהשם יתברך אפשר שיענוש האדם, שימנעהו בחירת פעולת אחת, ויודיעהו בזה שלא יוכל למשוך נפשו ולהושיבה אל הבחירה היא. בסדר? כדי שברוך הוא עשה את זה בכוונה, שיהיה מציאות, שיהיה ברור ששולחים שליחים עוד פעם ועוד פעם, והוא ידע שאין לו שליטה ואין לו בחירה בדבר הזה. הרמב״ם את כל זה אומר, כולל גם הקטע הבא שאותו לא למדנו, כותב את זה, מסכם את זה ביד, בהלכות תשובה, פריקי, אל יעבור במחשבתך, כן, שזה מראש, שדבר הזה שאומרים טיפשי האומות ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע, אין הדבר, כן? אלא כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק כמו שרבינו, רשע כירובעם, או חכם או שכל או רחמן או אכזרי, או קילאי או שואה, פזרן, וכן שאר כל הדעות. ואין לו מי שיכפה, ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא, מעצמו ומדעתו, נוטה לאיזו דרך שירצה. הוא שירמיהו אומר, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, כלומר אין הבורא גוזר על האדם לא להיות טוב ולא להיות רע, וראינו את זה שבוע שעבר את הפסוק הזה גם, וכיוון שכן הוא נמצא, זה החוטא, הוא הפסיד עצמו, ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על מה שעשה לנפשו וגמלה רעה, הוא שכתוב אחריו, מה יתונן אדם חי גבל החטא, וחזר ואמר, ראוי לו רשותנו בידינו, ומדעתנו עשינו כל הרעות, ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשעינו שהרשות עתה בידינו, שכתוב אחריו, נחפשה דרכינו ולחקור ונשובה עד השם, ועיקר זה, עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה, שנאמר ראי נטל את דבר את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע וכתוב בני האדם וראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, כלומר שרשות בידכם וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני האדם עושה בין טובים בין רעים מפני זה העניין נאמר מי ייתן בעיה לבבם זה להם, כלומר שאין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהם לעשות טובה או רעה אלא ליבם מסור להם. אילו היה הקל גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, או אילו היה שם דבר שמושך את האדם בעיקר תולדתו לדרך מן הדרכים, או למדע מן המדעות, או לדע מן הדעות, או למעשה מן המעשים. כמו שמודים מליבם הטיפשים עוברי השמיים, איך היה מצווה לנו על ידי הנביאים עשה כך ואל תעשה כך, היטיבו דרכיכם ואל תרחו אחרי רישכם. והוא מתחילת בריאתו כבר נגזר עליו תולדתו, למשוך אותו לדבר שאי אפשר לזוז ממנו. ומה מקום היה לכל התורה כולה? ובאיזה דין ואיזה משפט נפרע מן הרשע, או משלם שכר לצדיק, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? ואל תתמע ותאמר. איך יהיה האדם עושה כל מה שיחפוץ, ויהיו מעשיו מסורים לו, וכי יעשה בעולם דבר שלא ברשות קונו ולא חפצו? הכתוב אומר, כל אשר חפץ השם עשה בשמיים ובארץ. דע, שהכל בחפצו יעשה, ואף על פי שמעשינו מסורים לנו. כיצד? כשם שחפץ היוצר להיות האש והרוח עולים למעלה, והמים והארץ יורדים למטה, והגלגל סובב בעיגול, וכן שאר בריאות העולם להיות כמנהגם שחפץ בו. ככה חפץ להיות האדם רשותו בידו. וכל מעשיו מסורים לו, ולא יהיה לו לא כופה ולא מושך, אלא הוא מעצמו ובדעתו שנתן לו הקל, עושה כל מה שהאדם יכול לעשות. לפי כך, דנים אותו לפי מעשיו. לרמב״ם ביד, אם אתם שמים ולוקח את זה מאוד למייסה. אם עשה טובה מטיבים לו, ואם עשה רעה מרעים לו, שהנביא אומר, מידכם הייתה זאת לכם, גם הימה בחרו בדרכיהם. ובעניין זה אמר שלמה, סמך בחרו בילדותיך, ודע כי על כל אלה יביאך אלוקים במשפט. כלומר, דע שיש בידך כוח לעשות, ועתיד אתה ליתן את הדין. שם התומר, ועל הקדוש ברוך הוא יודע, טוב, זה כבר הקטע הבא, הקדוש ברוך הוא יודע מה שיהיה, זה בקטע הבא, ופרק שישי, הוא אומר, הקדמה חשובה, בזמן שהאדם חוטא, אז יש חטא ויש עונש, במה דברים אמורים בזמן שלא עשה תשובה? אבל אם עשה תשובה, כתריס לפני הפורנות, וכשם שהאדם חוטא מרצונו ודעתו, כך הוא עושה תשובה ברצונו ומדעתו. אפשר שיחטא האדם חטא גדול או חטאים הרבה עד שייתן הדין לפני דיין האמת שיהיה הפיראון מזה החוטא על חטאים אלו שעשה ברצונו ומדעתו שברצונו ומדעתו, זאת אומרת שם הוא יקבל את העונש לא ביד לא ברגל אלא בדעת שמונעים ממנו התשובה ואין מניחים לו רשות לשוב מרישו כדי שימות ויובד בחטאים שעשה. הוא שהקדוש ברוך הוא אומר על ידי ישעיהו השמיע לי באום הזה ואוזנו מכבד ואינו פושע פן יראה בעינו ובאוזנו ישמע ולבבו יאבין ושוב ורוף עליו וכן הוא אומר והיו מלהיבים במלאכי אלוהים ובויזין דברו ומדעתיים בנביאו ועד הלא יתחמס השם בעמו יד לאין מרפא, כלומר חטאו ברצונם והרבו לפשוע עד שנתחייבו למנוע מהם התשובה שהיא מרפא. לפיכך כתוב בתורה, ואני אחזק אסלי פרוי, לפי שחטא מעצמו תחילה, והרע לישראל הגרים בארצו, שנאמר אורו נשחק מולוי, נתן הדין, אתם שומעים לי ברמב"ם פה בקיצור כותב את מה שהוא כתב אצלנו באריכות, בגלל שהוא הרע להם, נתן הדין למנוע את התשובה עד שנברא ממנו, לפיכך חיזק הקדוש ברוך הוא את ליבו. עכשיו הרמב"ם מסכם עוד דבר שראינו, ולמה היה שולח לו ביד משה ואומר לו שלח ועשה תשובה? כבר אמר לו הקדוש ברוך הוא שאין אתה משלח שנאמר ואתה ועבדך ידעתי כי טרם תירון, ואולם בעבור זאת העמדתיך, כדי להודיע לבאי העולם שבזמן שמונע הקדוש ברוך הוא התשובה לחוטא אינו יכול לשוב אלא ימות בראשו שעשה בתחילה ברצונו. בסדר, וזה היה הדבר. עכשיו בוא, בהמשך יש את השיחון, אם לא נראה את זה היום, אבל את כל הקטע של שיחון הוא מסביר פה, ואז הרמב"ם מסביר גם לפי זה מה המשמעות של תפילה ומה זה על יותר בראשו רק אם יריחתו אם בדורך. רק קטע אחד שגם כן הרמב"ם מסכם, אני מדלג לשתי הלכות קדימה. והלא כתוב בתורה, ועבדום ועינו אותם, הרי גזר על המצרים לעשות רע. וכתוב, וכמה העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ, הרי גזר על ישראל לעבוד עבודה זרה, ולמה נפרע מהם? לפי שלא גזר על ישפלוני הידוע שיהיה הוא הזונה, אלא כל אחד ואחד מאותם הזונים שעבדו עבודה זרה, אילו לא רצה לעבוד, לא היה עובד. ולא דיו הבורא, אלא מנהגו של עולם. על מה זה דומה? לא אומר, העם הזה יהיה בהם צדיקים ורשעים. לא מפני זה יאמר רשע, הרשע כבר נגזר עליו שיהיה רשע, מפני שהודיע הקדוש ברוך הוא למשה שיהיה רשעים בישראל. כי עניין שנאמר, כי לא יחדל לביון מקרב הארץ. וכן המצרים, כל אחד ואחד מאותם המצרים והמרעים לישראל, אילו לא רצה להרע להם, הרשות בידו שלא גזר על איש ידוע, אלא הודיעו שסוף זרו להשתעבד בארץ עולהם. וכבר אמרנו שאין כוח באדם לידע איך ידע הקדוש ברוך הוא דברים שעתידים להיות, שזה כבר גם כן הוא מדבר על זה פה בהמשך. והואיל ורשות כל אדם נתונה, ישתדל האדם לעשות תשובה, ולנער כפיו מחטאיו כדי שימות והוא בעל תשובה שיזכה לחיי העולם הבא. בסדר? זה פרקים ה' ו' ז'. עד התחלת פרק ז', הוא עסוק מאוד בנושא הזה. יש קטעים שהוא בשמואל הפרוקים, הוא כתב בהמשך, ופה ביד הוא סידר אותם באמצע, אז בעזרת השם נחזור אליהם אחרי שנסיים את, את כל הפרקים הבאים בשמואל הפרוקים, בעזרת השם. הקטעים הבאים.